today, so it was Osha Shuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, תתוו במרחשוון תשפ, מסכת נידה, דף חף א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ג' אלפים תף ריש חף ב' לבריאת העולם, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של מתיתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן גדול מבני יריב, אבי החשמונאים. בשנת תף קוף סמך ב' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אלעזר, בן רבי אלעזר קליר, בעל האור חדש וחוות יאיר. בשנת תף קוף צדי זין, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי לייב בעל האיסורים, שנקבר בצפת ואמר לפני מותו, שכל מי שחס ושלום תבוא עליו צרה, ישתתח על קברו ויעזרהו. ובשנת תף שין י' היום הזה, תתווה במרחשוון, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם ישעיהו בן רבי שמריהו יוסף קרליץ, החזון איש, זכר צדיק וקדוש לברכה. זכותם הגדולה יגן עלינו ועל כל בית ישראל לכל מלדי מיטב, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה, על איזה מתלית בודקים את הצבע השחור והתשובה? לרבשי, לשמואל על מתלית לבנה, ולרב יצחק על מתלית אדומה, ולרב ירמיה לפי כולם על מתלית אדומה. שאלה שנייה, מה הדין בשאר המרות אם היה המראה יותר עמוק או יותר דייה מהשיעור והתשובה? לאולה כמו בשחור, לרמי ברבא בכל אופן תמה, ויש אומרים שבכל אופן טהור, ולבר כפרה כמו השחור לבד מכיין המזוג שבכל אופן תמה. שאלה שלישית, מה שיעור המים שמאחרים בהם את האדמה והתשובה? אין להם שיעור אלא שיצופו על האפר כקליפת השום. שאלה רביעית, מפני מה נקרא רבי אלעזר, מר עדי ערד ישראל והתשובה, שהכיר דם חימוד על ידי הריח. שאלה חמישית, כיצד הכיר רבה את הדמים ששלחה לו איפרה אורמיז והתשובה? לרשי נעשה לו נס, לתוספות היה בקי במראות. והשאלה האחרונה, מה שמח רב יצחק לתאר את הדם של ילטה והתשובה? להבה אמינה, מפני שאמרה לו שבפעמים אחרות תיאר רב אדם כמו זה, ולמסקנה מפני שהיה ברור לו שאדם טהור. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, תתווה במרחשוון תף שין פי, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב', 10 שורות לפני השורות הרחבות, ומן המילים איפרה אורמיז אימי דשבור מלכה שדרה דמה לקמי דרבה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא מעשה באישה גויה שבדקה את רבה אם הוא בקי בדמים. מספרת הגמרא, אישה גויה ששמה איפרה אורמיז, ונקראת כך לפי שאיפרה זה לשון חן, כפי שנאמר במסכת בבא מציע בדף קוף יוטט, הפריון נמתי לרבי שמעון, רבי שמעון יקבל מאיתנו חן, והורמיז על שם של שד, כמבואר במסכת בבא בתרא דף עין ג' עמוד א', ולכן איפרה אורמיז פירושו שהיה לה יופי של שדים. ואילו תוספות במסכת גיטין בדף י' א', דיבור המתחיל אורמין, כתבו שאורמיז זה כינוי להשם, ולכן הפירוש של איפרה אורמיז שהיה לה יופי מאת המקום. והמהרש"א פירש שהייתה נקראת אורמיז, שהוא שם של שד, לפי שהייתה יודעת במעשה שדים. ואף שהייתה גויה, מכל מקום הייתה משמרת עצמה מנידות, והייתה קרובה להתגייר, וגם הייתה שולחת קורבנות, כמבואר במסכת זבחים, בדף קופתת זין עמוד א'. אם כן, מספרת הגמרא, איפרה אורמיז הייתה אימי דשבור מלכה, אמו של המלך שבור, מלך פרס היה. שדרה דמה לקמי דרבה, שלחה דם לרבה כדי שיורה לה אם הוא טהור או טמא. אביאתיב רב עובדיה קמי, היה רב עובדיה יושב לפניו. ארחי, הריח רבה את הדם. אמר לה לאיפרה אורמיז, היי דם חימודו, דם זה בא המחמת שנתוות לבעלך. ואין לפרש התכוון לומר לה שהיא טהורה, שכן גם דם חימוד מטמא את האישה. כמו שנלמד לקמן בדף סמך וו עמוד א', תבעוה להינשא ונתפייסה, נתרצתה, צריכה שתיישב שבעה נקיים. והפירוש שחוששים שם המחמת חימוד הנישואין, ראתה דם. אלא בוודאי הורה לה שהיא טמאה, ומכל מקום אמר לה שהוא דם חימוד כדי להראות לה את חוכמתו. כך מסביר הרשב"א. ואילו הרן חולק וכותב שיש לומר שאם ודאי ראתה רק דם חימוד בלבד, תאוראי. ומה שיצריכו שבעה נקיים למי שתבעוה להינשא, זה לפי שחוששים שמה אגב דם החימוד יצא מגופה גם דם נידות שהוא טמא. אומרת הגמרא, אמרה לי, אמרה לו איפרה אורמיז לברה, לבנה שבור מלכה, אתה חזי כמה חכים מיהודי. בואו ראה כמה היהודים חכמים הם. ואמרה זאת לפי שהכירה שכיוון לה אמת במה שאמר שהוא דם חימוד. אמר לה, ישיב לבנה דילמה, שם הרבה לא הבין מחוכמתו שהוא דם חימוד, אלא אמר כן כסומה בערובה, כמו עיוור שרוצה לרדת בערובה. ערובה היא כמין חלון שבגג הבית, שהוא גם קרקעית העלייה ועולים ויורדים בו מן הבית לעלייה. כלומר, כשרוצה לרדת מן העלייה לבית דרך הערובה, אינו רואה את הערובה, אלא הולך לתומו ומגשש עד שמוצא אותה במקרה ויורד בה. כך גם רבה, שמה מה שאמר שהוא דם חימוד, לא אמר כן מחמת שיבחין שכך הוא, אלא מפני שחשב שאולי במקרה יכוון לאמת, ואכן כך היה. עדר שדרה לי שיטין מיני דמה, חזרה איפרה אורמיז ושלחה לרבה, 60 מיני דם כדי שיורה בהם מה דינם, שעל ידי זה היא תראה אם אכן בקיאו במרות דם. וכולו אמרינו, ובכולם אמר איזה מין דם הם, והוא כיוון לאמת. ההוא בטרה דם קינים אבא, הדם האחרון ששלחה לו היה דם של קינים, ולא ידע, ורבה לא ידע שזה דם של קינים. הסתייע מילתה, נסתייע הדבר מן השמיים, ושדר לה סריקותא דמקטלה קלמי, שלח לרבה במתנה מסרק נאה שהורגים בו עליו קינים. חשבה איפרה אורמיז שבוודאי הבחין רבה שהאדם הזה הוא מכינים, ולכן שלח לה את המתנה הזו, ולכן אמרה, יהודי, אתם היהודים, בתבני דליבה יתוויתו, בחדרי הלב אתם יושבים, כלומר כל חוכמה מצויה בכם. ואין להקשות מדוע רק אחרי שהשיב לרבה על אדם האחרון שיבחה אותו, לפי שיש לומר שאיפרה אורמיז עצמה הייתה יכולה לעמוד על טבע כל אדמים על ידי מעשה שידים, שכן בקיאה הייתה בזה, חוץ מן אדם האחרון שהיה אדם כינים ואי אפשר להכיר בו על ידי מעשה שידים. שכשם שאמרו במסכת סנהדרין בדף סמך זין שאין השד יכול לברוא קינים לפי שאינו יכול לברוא בריאה שגודלה פחות מכסעורה, כך גם אי אפשר להכיר בדם קינים על ידי מעשה שידים אלא רק בחוכמה אלוקית בלבד. ולכן כשחשבה שרבה ידע להכיר בדם קינים, עודתה שיש לבני ישראל מעלה יתירה על שאר האומות שהם יודעים בחוכמה האלוקית. כך מסביר המהרש"א. ומה שאמרה שאתם היהודים בחדרי הלב אתם יושבים, ועל שם מה שנאמר בספר שמואל א' פרק ט' ז' פסוק ז' והשם יראה ללבב. כלומר שהשם מראה את סודות חוכמתו לישראל היראים אותו בלבבם. הבן יהוידע כתב שבדווקא נקטה לשון בתבני ליבה ולא לשון אחרת, אמורה על חוכמה, לפי שרצתה לרמז בזה שלא זו בלבד שידע רבה להבחין בחוכמתו בין כל מראות אדם, אלא גם הבין את כוונת ליבה במה ששלחה לו את כל הדמים, שעשתה כן רק כדי להחשיב את רבה בעיני בנה שהיה מלך. וזה התברר בזה שלא הסתפק רבה לשלוח לה בעל פה את התשובה לשאלתה האחרונה, אלא שלח לה מתנה מרמזת על התשובה, שמכך ששלח לה מתנה מבואר שהבין שהיא דיברה עליו טוב בפני המלך. מבארת הגמרא מדוע נמנע רב יהודה מלהורות במרות דמים. אמר רב יהודה מרישה, אבי חזין אדמה, בתחילה הייתי רואה מרות דמים של אישה להורות בהם, אבל כיוון דאמרה לי, אימי די יצחק ברי, אמו של יצחק בני, כלומר אשתי, אי טיפת הקמייתא לא מייטינן לקמיו דרבנן, אין אנו נוהגות להביא לפני החכם את טיפת הדם הראשונה של התחלת הראייה משום דזאימה, שאותה טיפה מזוהמת מפני שמעורבים בה שאר דברים הנמצאים בגוף האישה בימים שאינה רואה בהם דם, ושם המחמת הזיהום נראית הטיפה טמאה אף על פי שהיא טהורה, ומאחר שנודע לי הדבר הזה שוב לא חזינה, איני רואה יותר מראות דמים להורות בהם, לפי שאני חושש שמה הצבע של אדם שמביאות שונה מן הצבע האמיתי של הטיפה הראשונה, ואף אם הדם המובא לפניי אין בו מראה של דם טמא, שמה אם הייתי רואה את הטיפה הראשונה הייתי מטמא אותה. רש"י אומר שאנשים עשו שלא כהוגן במה שלא יראו את הטיפה הראשונה. אמנם, אף שאני מונע את עצמי מלראות דמי אישה של תחילת ראייתה, מכל מקום יולדת שבאה לשאול על מראה שראתה, בין טמאה לתאורה, בין ימי טומאה לימי טהרתה, כלומר כשקלו ימי תואר שלאחר לידת זכר או נקבה וראתה דם לאחר מכן, ובאה לשאול אם הוא דם טמא או דם טהור, שהרי אישה שילדה, אם ילדה זכר הרי טמאה 7 ימים, ו33 הימים שלאחר מכן נקראים ימי תואר, לפי שאף אם היא רואה בהם דם, הרי היא טהורה, אם טבלה מטומאת הלידה. היולדת נקבה טמאה 14 ימים, ויש לה לאחר מכן 66 ימי תואר. היוצא מכך שאחרי כלות 40 יום ללידת זכר, או 80 יום ללידת נקבה, אם תראה דם, הרי היא טמאה כשער נידה. אז יולדת שבאה לשאול על מראה שראתה, ודאי חזינה, דם זה אני כן רואה, לאורות בו אם הוא מחמישה דמים הטמאים או לא. לפי שבזה אין האישה חוששת להביא גם את הטיפה הראשונה שראתה, שכן טיפה זו אינה מזוהמת, כיוון שכל הימים שקדמו לראייתה, הייתה מוחזקת לראות דם. לפי שכל 40 יום שלאחר לידת זכר ו-80 יום שלאחר לידת נקבה, הוחזק מעיינה להיות פתוח והדם יוצא ממנה. ואף אם יום או יומיים לא ראתה, מכל מקום הרי מוחזקת בדמים, והטיפה שבאה אחר כך אינה מזוהמת. ואילו המאירי מפרש את הסוגיה, שנשים חכמות לא היו מראות את הטיפה הראשונה כשהיא על עד הבדיקה, לפי שחששו שמה מתוך שבדקה כבר בעד הזה מקודם שהתחילה לראות, נעשה עד מזועם ולא יניכר בו כל כך מראה הדמומית של הטיפה הראשונה. ולפירושו של המאיר, אם השלא רצה רב יהודה לראות דם, מפני שחשש ששאר נשים שאינם חכמות, יראו לו רק את הטיפה הראשונה, ויבואו לתאר אותן בטעות מחמת הזיהום. ומכל מקום היה רואה דמי אישה היוצאת מימי תואר שלאחר לידה לימי תומה, לפי שבזה אין לחשוש שמה העד היה מזועם, שכן במשך כל ימי התואר שלה לא הייתה צריכה לבדוק. מבארת הגמרא מתי מותר לחכם לתאר מה שטימא חברו. מספרת הגמרא ילתא, אשתו של רב נחמן, הייתה דמה לקמי דרבא ברבר חנה. הביאה דם ראייתה לפני רבא ברבר חנה. והטעם שהיא לא הרתה זאת לרב נחמן בעלה, התבאר בגמרא בסמוך. ותמא ליה וטימא לרבא ברבר חנה את הדם. והדר לאחר מכן הייתה לקמי דרב יצחק ברי דרב יהודה, הביאה את אותו דם. לפני רב יצחק נו של רב יהודה, ודק אלה, הוא תיאר לה. מקשה הגמרא ואיך יאבי דאחי, כיצד עשה זאת רב יצחק לתאר את מה שכבר טימא רבא ברבר חנה, והריטב"א אומר שמסתבר שילתא סיפרה לו שהיא הייתה אצל רבא ברבר חנה והוא טימא. אז איך הוא עשה זאת? והתניא נאמר בברייתא, החכם שטימא, שבא לפניו שאלה של טומאה וטהרה והורה שהוא טמא, אין חברו החכם רשאי לתאר, וכן חכם שאסר, בא לפניו שאלה של איסור והיתר, והורה שהוא אסור, אין חברו רשאי להתיר. מתרצת הגמרא רב יצחק בהמת מעיקר התמוי אה ומתמילה. בתחילה, אכן רב יצחק טימא לה את הדם משום כבודו של רבא ברבר חנה. וכיוון דאמרה לי, אחרי שילתא אמרה לו כל יומה, בכל יום אה ומדקלה כי אי גוונה, בכל יום רבא ברבר חנה היה מתאר לי דם הדומה לדם הזה, והעיד נא הוא דחש בעיני, ורק היום טימא לי את הדם משום שהיה לו מחוש בעין ולא הייתה ראייתו טובה, לכך דקילה, לכן תיאר לה רב יצחק את הדם לפי שתלה שגם רבא ברבר חנה היה מתאר לה, אם הייתה ראייתו טובה. ומה שהוא טימא אותה, זו הוראה בטעות ואין שמה הוראה. מבררת הגמרא, האם אישה נאמנת לומר שהחכם תיאר לה את הדם? שואלת הגמרא, ומי מהמנה? האם ילתא נאמנת לומר שרבא ברבר חנה היה מתיר לדם כזה? כלומר, האם אין חוששים שם התורה היא בדמיונה? ובאמת הדם שראתה עכשיו אינו דומה לדם שתיאר לה רבא ברבר חנה? משיבה הגמרא, אין, אכן נאמנת היא בזה. והתניא כך שנינו בברייתא נאמנת אישה לומר, אישה שראתה דם ונאבד ואינה יודעת אם היה דם טמא או לא, נאמנת לומר על דם אחר, שלה או של חברתה, דם כזה, דם בצבע כזה, ראיתי ואיבדתי. ואם הדם הזה טהור מתארים אותה ולא חוששים שמא היא טועה בדמיונה, ובאמת הדם שראתה לא היה דומה לדם הזה. ומוכח מכך שאישה יודעת להבחין בין הדמים. ולכך גם האמין רב יצחק למה שאמרה לו ילתא שרבא ברבר חנה היה מתאר לדם הדומה לדם שראתה עכשיו. שואל הרמב"ן, אם אכן אישה נאמנת לומר שבכל פעם היה מתאר לדם כזה, מדוע הביאה ילתא את הדם לפני חכמים ולא שמחה בעצמה על מה שידע שבפעמים האחרות תיאר לרבא ברבר חנה דם כזה? יש לומר שהיא חשבה שאינה נאמנת להורות לעצמה, או שמה החמירה על עצמה. ועוד יש לומר שמפני כבודם של חכמי מקומה היה אסור לה להורות במקומם. דנה הגמרא, אם אישה נאמנת לתאר את דם חברתה, היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה, אישה שראתה דם והרתה אותו לחברתה, ואמרה לחברתה, דם בצבע כזה תהיה ריש פלוני, החכם. ולפיכך, גם את תאורה. מהו, האם נאמנת בזה לתאר את חברתה, או לא. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את הספק תשמע, בו הוא שמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. נאמנת אישה שראתה דם ונאבד לומר על מראה דם אחר שלה או של חברתה, דם בצבע כזה ראיתי ואיבדתיו. ואם הדם שלפנינו טהור מתארים אותה, הרי שאישה יודעת להבחין במראות דם, ואם כן אף לחברתה, תהיה נאמנת. דוחה הגמרא ואומרת שאין יתם שונה הדבר שם בדם שנאבד, משום דלית לקמה, שהאדם שראתה אינו לפנינו, ולכך סומכים עליה ומאמינים לה. אבל אם אדם לפנינו אפשר להראותו לחכם, שמה אין סומכים על חברתה. כלומר, כאשר אדם אינו לפנינו, אין כאן דבר המכחיש בוודאות את דברי האישה שתאוראי. אבל כשהוא לפנינו והוא נראה לנו דם תמה, בזה לא סומכים על דבריה לטהר. כל דברי הריטב"א. הביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק מהמעשה שהובא בגמרא לעיל. דיילתא, אשתו של רב נחמן אייתא, הביאה את דמה לקמי דרבא ברבר חנה, לפני רבא ברבר חנה ותמי לה, והוא תימלה. ואחר כך הביאה את אותו דם לקמי לפני דרב יצחק ברי דרב יהודה, ודקי לה ותיאר לה. והקשינו לעיל על המעשה הזה, ואיך יאבי דחי, איך עשה כך רב יצחק לתאר את מה שתימה רבא ברבר חנה, והתניא הראשנינו בברייתא חכם שתימה אין חברו רשאי לתאר. ואמרינן, ואמרנו ביישוב הקושייה הזו, שרב יצחק בתחילה תמויה ומתמילה. תימא את הדם משום כבודו של רבא ברבר חנה, וכיוון דאמרה לי, היות ויילתא אמרה לרב יצחק דכל יום המדק אלי, כי אי גוונה, שבכל יום היה רבא ברבר חנה מתאר לה דם בצבע שכזה, והעיד לה מה שהיום הוא תימא לה זה משום דחש בעיני, היה לו מחוש בעיניים והוא לא ראה טוב, עד ארדק אלי, לכן חזר רב יצחק ותיאר לה את הדם. והיה עולה בדעתנו לומר שמה שתיאר לה רב יצחק זה לפי שהאמין למה שאמרה לו ילתה, שרבא ברבר חנה תמיד היה מתאר דם כזה. אם כן, מסיימת הגמרא את ההוכחה, על מה מהם נלה, מוכח אם כן שמאמינים לאישה גם לגבי דם שנמצא לפנינו. אם כן, הוא הדין שתהיה נאמנת לגבי דם חברתה, אף כשהוא לפנינו. דוחה הגמרא ואומרת, רב יצחק בר יהודה לא שמח על דיבורה של ילתה, אלא הגמרא שמח. הוא שמח על מה שהוא עצמו קיבל מרבותיו, שדם כזה הוא טהור, ומה שתימא בתחילה משום כבודו של רבא ברבר חנה. כאשר אמרה לו שרבא ברבר חנה תימא רק משום המיחוש שבעיניו, חזר להורות כפי שקיבל שהוא טהור. אבל אם הוא עצמו היה מסופק במראה הזה, שמה לא היה סומך על מה שאמרה לו ילתה, שרבא ברבר חנה היה מתאר דם כזה, לפי שאין מאמינים לאישה בעניין הבחנת הדמים, כשהדם לפנינו. והספק לא נפשט. מביאה הגמרא מעשה מרבי שחזר בו ממה שאורה במראה דם. מספרת הגמרא, רבי ראה דם בלילה ותימא אותו לפי שהיה נראה לו שהוא דם תמה. חזר וראה את אותו דם ביום ותיהר אותו, משום שביום היה נראה לו שהוא דם טהור. והיה עולה על דעתנו לומר שמה שחזר רבי וראה אותו ביום הוא, לפי שמה שתימא בלילה לא היה אלא מספק. לפי שעכשיו סוברת הגמרא שאין בודקים את הדם לאור הנר, מסביר המהרש"א. המתין ביום עוד שעה אחת וחזר ותימא את אותו אדם. היה עולה על דעתנו שלא ראה רבי שוב את הדם, אלא חשש שמה באמת מה שראה בלילה הייתה זו ראייה טובה. והדם טמא, ומה שביום היה נראה טהור, לפי שהתייבש אדם ולכך השתנה מראהו מבלילה. ואילו היה לך, היה נראה תמה גם ביום. לאחר שתימא אמר רבי, אוי לי שמה טעיתי במה שחזרתי ותימאתי, שכן הועיל ועכשיו מראהו טהור, הראהו טהור. בקשה הגמרא, מדוע נקט רבי לשון ספק שמה טעיתי, והרי ודאי טעה בזה, דתן ישנינו בברייתא, לא יאמר חכם כשמרים לו דם יבש והוא נראה טהור, אילו היה דם זה לך, היה ודאי טמא. אלא אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, וכיוון שעכשיו נראה לו שהוא טהור, אין לו לטמא. ולפיכך גם רבי, מאחר כשראה את הדם ביום היה נראה לו שהוא טהור, לא היה לו לחזור ולטמא אותו מפני החשש שמה בלילה כשהיה לך היה טמא. ואין לומר שמה שחזר וטמא היה משום שראה את הדם בלילה ואז היה נראה טמא, שכן עכשיו סוברת הגמרא שאין בודקים את הדם לאור הנר. תרצת הגמרא, מעיקרא אחזקי בטמא. בתחילה כשראה רבי את הדם בלילה לא תימא אותו מספק, אלא יחזיקו לטמא ודאי. כלומר, שידע שאף על פי שהייתה ראייה בלילה, מכל מקום הייתה ראייה ברורה, שכן רבי סובר שבודקים דם לאור הנר. כמבואר בגמרא להלן, וכיוון דחזה לצפרה דהשתנה, מאחר שראה בבוקר שהשתנה צבעו והלבין, אמר, דם זה ודאי טהור אבא. דם זה ודאי טהור היה גם בלילה, כלומר, דם זה לא עכשיו הלבין, אלא גם בלילה כך היה. ובלילה הוא דלא התחזה שפיר, אלא שבלילה לא היה נראה ברור, ולכן חזר ותיאר אותו. וכיוון דחזה דעד הרשתני, וכיוון שראה שבהמשך היום המשיך אדם להשתנות ולהלבין, אמר, איי, דם זה, תמאו. וכמו שהיה נראה בלילה, שכן הייתה ראייה זו, ראייה טובה. ומפקח הוא דקמפקח ואזיל. ומה שהשתנה צבעו ביום, זה משום שמראה הדמומית שלו, עובר ממנו. ולכך חזר רבי לתמו. והואיל וכבר ראה רבי מקודם את אדם בלילה לאור הנר והיה נראה לו תמה, לא היה עליו לפסוק כפי מה שראה ביום. שכן מה ששנינו שאין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, לא נאמר אלא במקום שלא ראה את אדם כשהיה לך, ולא היה נדמה לו מעולם כמראה תמה. ונשאלת השאלה שאם כן הרי התברר, שיפה תימה רבי על פי מה שראה בלילה, ומדוע אמר אוי לי שמה טעיתי? אומר הריטב"א, יש לומר שמכל מקום חשש שמה גם בלילה, לא היה לאדם מראה תמה כמו שהוא חשב. והערוך לנר כותב, שלפי מסקנת הגמרא לא אמר כן לבסוף, אלא בתחילה כשראה בפעם הראשונה ביום שהמראה יחביר, וחשב שמה שראה בלילה לא הייתה ראייה טובה, שאז חשש שטעה במה שמתחילה תימה על פי מה שראה בלילה. אבל כשראה אחר כך שאדם הולך ומחביר, נחה דעתו שנתברר לו שלא טעה בזה. וראית כעת הגמרא באיזה אור צריך לראות את הדם. מספר את הגמרא, רבי בדיק לאור הנר, רבי בדק דם לאור הנר. שואל ליעבץ, הרי במסכת מגילה בדף י' לגבי אביגיל, שהראתה את הדם לדוד, אמרו שדוד אמר לה, וכי מרין דם בלילה? משמע שהדין הוא שאין רואים דם בלילה. מתרץ היעבץ ששם לא היה אפילו נר. כנאמר בעניין הזה שם בספר שמואל א' פרק חפי, ויורדת בסתר. אחרי שכשלמה מוסיף ומקשה, הרי לאל בדף י' ז' למדנו שהבודק מיטתו לאור הנר, הרי זה מגונה. והוא מתרץ שמה שבדק רבי לאור הנר היה רק בקטם שאינו תמה אלא מדי רבנן ולכן הקל. אבל במעשה אצל דוד ואביגיל, וכן מה שאמרו לאל הרי זה מגונה, מדובר בחשש של דם גמור, שעל ידי בדיקת עד, שאיסורו הוא מן התורה. אם כן, מספר את הגמרא, רבי בדיק בדק דם לאור הנר ורבי ישמעאל ברבי יוסף. בדיק בדק דם שבא לפניו ביום המעונן, ביום שעננים כיסו את השמיים, והיה בודק ביום כזה בין עמודי, בין עמודי בית המדרש, אף שלא היה שם אור גדול. אמר רבא מבר שמואל וכולן, כל מרות הדם אין בודקים אותן, אלא בין חמה לצל, בין האור המגיע מהשמש לצל. וערת הגמרא, מה הפירוש בין חמה לצל? רב נחמן אמר רבא ברבוע, אמר בשמו של רבא ברבוע, הכוונה היא שרואה את הדם בחמה כשהשמש מאירה ובצל ידו, ונותן את הדם על ידו האחת ומייצל עליו בידו השנייה ובודק. ונקרא הדבר בין חמה לצל לפי שידו מפסקת בין החמה והצל שבידו והדם בינתיים. כך מפרש הריטב"א, ועוד הוא מפרש שרבא ברבוע בא להוסיף על דברי רבא עמי, וכלומר שגם אם עומד בין חמה לצל צריך גם להציל בידו לפי שעדיין יש לחשוש שמא זוהר השמש ימנע ממנו להכיר היטב את מראית הדם. ולפי הפירוש הזה, מה שאמר רב עמי, בין חמה לצל, הכוונה שעומד במקום הסמוך לחמה, שאין בו צל גמור. ודינים אלו נאמרו רק בזמן הגמרא, שהיו מתאמים רק חמישה מיני דמים השנויים במשנה, והיה צורך להבחנה יתירה. אבל בזמננו, שנהגו לתמי כל מראה הנוטה לאדום, ומתארים רק מראה לבן ומראה ירוק, לזה אין צריך כל כך הבחנה. ומותר לבדוק בכל מקום ובכל זמן. כך נאמר בסדרי טהרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, הוא כמזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני. למדנו במשנה לעיל בדף י"ט עמוד א', דם שציבו כמזוג, כצבע יין המזוג במים, דהיינו שנותן בכוס שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני, שני שליש מים ושליש אחד יין, דווקא ביין הבא מארץ השרון, שהוא מקום ידוע בארץ ישראל, זה מן המראות התמאים. אומרת הגמרא תנא, שנינו בברייתא סוג נוסף של יין שבודקים בו. יין השרוני כשהוא מזוג, כשיעור ששנינו במשנה הרי הוא נידון, כמו יין כרמלי כשהוא חי ולא מזוג. כלומר, כשם שבודקים דם ביין השרוני המזוג, כך בודקים אותו ביין הכרמלי שאינו מזוג, שכן צבעיהם שווים. אבל רק בעוד היין הכרמלי חדש ולא לאחר שנעשה ישן. יין ישן הוא יין של השנה שעברה, כאמור במשנה במסכת בבא בתרא בדף צדיק ח' עמוד א'. לפי שכשהוא ישן, אין ציבו דומה לציבו של היין השרוני המזוג. ובארת הגמרא כיצד בודקים ביין, אמר רב יצחק ברב דומי, וכולן כל היינות האלו אין בודקין אותן, אין בודקים בהם, אלא כשהן בכוס של סרוכית, שעושים בעיר טבריה ורק בכוס פשוט, כוס דק. ובארת הגמרא מדוע בודקים דווקא בכוס העשוי בטבריה? מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מה הטעם שבודקים דווקא בכוס העשוי בטבריה ולא בכוס העשוי בשאר מקומות? משיבה הגמרא, אמר אביי, כוס של כל העולם כולו שתוכו מחזיק לוג, לוג זה שם של מידת לח שמחזיקה שש ביצים, עושין אותו ממנה זכוכית. מנה הוא שם משקל השוקל 25 סלעים, וכוס המחזיק שני לוגים עושים אותו מ-200, משני מנים זכוכית, ומתוך כך דפנות הכוס עבות, ואין מראה היין נראה בו. אבל כוס שעושים בטבריה, הפשוט, הדק, אפילו אם תוכו מחזיק שני לוגין, עושים אותו ממנה. ומתוך כך דפנות הכוס דקות, ואיידי דקליש ואויות ודפנות הכוס דקות, ידיע ביתפי, ניכר בו יותר צבע היין. כותב ארוך לנר שמשמע מדברי רשי, שהבדיקה נעשית על ידי שמסתכלים מבחוץ דרך הזכוכית, ולכן בודקים רק בכוס שדופנה דק ולא בכוס שדופנה עווה, ואין האדמומית ניכרת בה כל כך. אבל הרמב״ם הלכות איסורי ביה פרק ה' הלכה י' כתב שאינו מביט בזכוכית של הכוס מבחוץ, אלא במשקה שבכוס. ולדבריו יש לפרש את כוונת הגמרא, שבדופן הכוס דקה נכנס בה יותר אור השמש, ומתוך כך ניכר בה יותר מראה היין. אדרן הלך כל היד, אדרן הלך כל היד, אדרן הלך כל היד בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא האדירה, את הפרק השני של מסכת נידה, פרק ששמו כל היד, פרק שמסתיים בתחילתו של דף חף א' במסכת נידה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת נידה, פרק ששמו המפלת, המפלת חתיכה. בפרק שלפנינו התבאר, כיצד נתמת האישה תומת לידה, ויבוארו בו גם מקרים שבהם מפלת אינה תמעת תומת לידה, אלא תומת נידה. מפורש בתורה בתחילת פרשת תזריע שבספר ויקרא, שהיולדת זכר אף אם אינה רואה דם תמאה שבוע כנידה, ומבואר שאינה תמאה מחמת ראיית דם, אלא הלידה עצמה מתמתה כתומת הנידה. כאמור בפסוק, אם אי נידת דבותה תתמה. ואחר כך תובלת, מפני שהתורה קראתה נידה, ומשפט הנידה לטבול בלילה שמיני לתומתה, והיא תאורה במשך 33 ימים, אף אם תראה בהם דם. ולכמן בדף למדהי עמוד ב' התבאר, מה משפטה אם שפעה דם מימי תומתה לימי תארתה, האם גם באופן זה היא תאורה באותם ימי תואר או לא? והיולדת נקבה תמאה שבועיים, ולאחר מכן תובלת ותתאר למשך 66 ימים, אף אם תראה בהם דם. ודינים אלו נוהגים גם במפלת ולד מת, שדינה כיולדת לכל דבר. ואם היה הנפל זכר, תמאה כיולדת זכר. ואם נקבה, כיולדת נקבה. ולכמן בדף למד נאמר, המפלת יום 41 תיישב לזכר ולנקבה ולנידה. ומבואר שכל שהפילה מיום שנגמרה צורת הולד, חלים עליה כל דיני תומת לידה, אם זכר כזכר ואם נקבה כנקבה. וגם דין זה שהמפלת ולד מת תמאה תומת לידה, תורשים מן הפסוק. שכן בתורת כהנים על פרשת תזריע שנינו, זכר לרבות את המת. בפרק שלפנינו, הפרק השלישי של מסכת נידה, פרק המפלת, התפרשו דיני מפלת שהפילה מיני ולדות משונים בצורתם, או בעלי מומים שונים או חתיכות חסירות צורה, או שהפילה שפיר או שיליה שאין צורת ולד ניכרת בהם. וכן, מה דינה כשהפילה ולד שאין ניכר או אין ידוע אם זכר הוא או נקבה? המשנה שפותחת את הפרק השלישי, בדף חף א' עמוד א', מפרשת דיני הפלות שאינה תמאה מחמתן תומת לידה. אומרת המשנה, המפלת, אישה המפלת מרחמה, חתיכה של בשר, שאין לה צורה, ועל כן אינה תמאה מחמתה תומת לידה, מפני שחתיכת בשר באלמה היא ולא ולד. מכל מקום, אם יש עימה דם, שראתה דם בשעת הפלת החתיכה, הרי היא תמאה תומת נידה. והוא הדין עם מהירה ההפלה הזו בימים שאינם ראויים לתומת נידות, דהיינו ב-11 ימים שבין נידה לנידה, נתמת מחמתה תומת זווה קטנה, ועליה לשמור יום כנגד יום. ורשי נקט נידה מפני שכך הוא האופן המצוי יותר. אומרת המשנה, ואם לאו, אם היא לא ראת אדם, תאורה בין מתומת לידה ובין מתומת נידה. רבי יהודה חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין שראתה עם אדם ובין שלא ראתה עם אדם, תמאה תומת נידה. והגמרא בסמוך מפרשת עם טעמו של רבי יהודה, מפני שהחתיכה עצמה היא דם נידות קרוש, או מפני שבוודאי כל מפלת חתיכה יצא דם מגופה, אף כשלא מצאה עם אדם. מפרשת המשנה, דין מפלת צורות אדומות. אישה מפלת חתיכה שהיא כמין צורת קליפה אדומה, או כמין צורת שערה אדומה, או כמין צורת עפר אדום, או כמין צורת יבחושים אדומים, יתושים אדומים, אף על פי שבכל הצורות הללו אינה תמאה תומת לידה מפני שאינן ולד, מכל מקום תטיל את אותן חתיכות למים, מים פושרים, תאמר הגמרא לקמן בדף חף בית עמוד בית, כדי לבדוק, אם נימוכו במים בוודאי הם דם שקרש ותמאה מחמתן תומת נידה, ואם לאו, אם הם לא נימוכו במים, הרי היא טהורה, מפני שבוודאי אינם דם קרוש אלא מכה או שומה שיש לה במקורה, שמהם היא מפלת את החתיכות הללו. מפרשת המשנה מה דינה של המפלת ולדות בדמות בעלי חיים. אישה המפלת ולד שצורתו כמין דמות דגים או כמין דמות חגבים, או כדמות שקצים ורמסים, והאליהו רבה כתב שהתנא כלל כאן את ארבעת מיני השרצים המפורשים בתורה. בדגים נכלל שרץ המים, חגבים הם שרץ העוף, שקצים הם שרץ הארץ הפרה ורווה, ורמסים הם שרץ הארץ שאינו פרה ורווה. אם כן, אישה שמפלת את ארבע הצורות הללו, אינה תמאה מחמת הפלת צורות אילו תומת לידה מפני שאינם ולד. ועל כן, אם יש עמהם דם, אם ראתה דם בשעה שהפילה, תמאה תומת נידה, ואם לאו, לא ראתה דם, הרי היא טהורה. אבל אישה המפלת ולד שצורתו כמין דמות בהמה או כדמות חיה ועוף, בין אם הפילה כדמות בהמה חיה או עוף תמאין, ובין אם הפילה כדמות בהמה חיה או עוף תאורין, הרי זו תמאה מחמתן תומת לידה כדין מפלת ולד גמור. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות שאין להסתפק האם ייתכן שיוולד למין האדם צורות משונות כאלו, מפני שכבר העידו על כך שדברים אלו הראו, וגם הפילוסופים העידו על דברים משונים עוד יותר, כי כל הדברים הטבעיים הם רק על פי רוב, אבל יש מיעוט משונים שאינם כדרך הטבע. ולכן אומרת המשנה אם הדמות שהפילה הייתה זכר, תישב לזכר. דינה כיולדת זכר שתמאה שבעה ימים ויש לה אחר כך 33 ימי תואר. אם הדמות שהפילה הייתה נקבה, תישב לנקבה. דינה כיולדת נקבה שתמאה שבועיים ויש לה אחר כך 66 ימי תואר. ואם אין הולד ידוע, שאינו ניכר אם הוא זכר או נקבה, תישב מספק לזכר ולנקבה. עליה להחמיר את החומרות של יולדת זכר ושל יולדת נקבה, ולכן תמאה שבועיים כיולדת נקבה, וימי התואר שלה מסתיימים לאחר 40 יום מיום ההפלה כיולדת זכר. אילו הם דברי רבי מאיר. ונמצא שאין לה אלא 26 ימי תואר, מפני שמתוך ה-40 יום שאחר הלידה היא תמאה שבועיים ואינה תאורה אלא בימים הנותרים. וחכמים חולקים ואומרים שכל ולד שאין בו מצורת אדם אינו ולד ואין אמו תמאה תומת לידה. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי של מסכת נידה בדף חפה אלף עמוד א', פרק ששמו המפלת. וכעת בסייעת הדשמיה הגדולה ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ויהיה הגמרא מחלוקת, מה טעמו של רב יהודה שטימא מפלת חתיכה שאין עם אדם? אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, לא טימא רב יהודה את המפלת חתיכה שאין עם אדם, אלא במפלת חתיכה של ארבעת מיני דמים שצבעה כאחד מארבעת הגוונים של דם טמא, השינויים במשנה לאל בדף יוטט עמוד א', שהם אדום, ובכלל אדום גם השחור שנמנה שם במשנה בפני עצמו, שהרי אין השחור טמא אלא מפני שהאדום הוא שלקה והפך לשחור. הגוון השני כקרן קרקום, השלישי כמימי אדמה, והרביעי כיין מזוג. וטעמו הוא משום שלדעתו החתיכה עצמה היא דם נידות קרוש, ולכן אם בגוון של דם טמא, הרי היא מטמא כדם ממש. אבל אם היא פעילה חתיכה של שאר מיני דמים בגוון אחר, שאף אילו הייתה רואה דם ממש באותו גוון הייתה תאורה, מודה רב יהודה שהיא תאורה, מפני שאף על פי שדם קרושו, מכל מקום אין דם זה מדמים הטמאים. ואילו חכמים מתארים אפילו כשהחתיכה בצבע של ארבעת מיני אדמים הטמאים, מפני שלדעתם החתיכה אינה דם קרוש כלל, אלא דרך המקור לגדל חתיכות בשר ואין בהם תומה. המקור הכוונה הרחם. מביאה הגמרא דעה החולקת, ורבי יוחנן אמר אם יפיל החתיכה שהיא בגוון של אחד מארבעת מיני דמים הטמאים, דברי הכל בין לרבי יהודה ובין לחכמים היא טמאה, מפני שחתיכה זו דם נידות הוא שקרש. ובמפלת חתיכה של שאר מיני דמים, דברי הכל בין לרבי יהודה ובין לחכמים היא טהורה, מפני שאפילו אם דם קרוש הוא, אינו דם טמא. לא נחלקו רבי יהודה וחכמים, אלא באופן שהפילה חתיכה ואינה יודעת מה היא פילה. שעבדה חתיכה קודם שבאה לפנינו, ואינה יודעת אם הייתה של ארבעת מיני דמים או לא. במקרה זה רבי יהודה סבר זיל בתר רוב חתיכות. עליך ללכת אחר רוב החתיכות בעולם ולתלות שגם חתיכה זו הייתה מן הרוב. ורוב החתיכות בעולם של ארבעת מיני דמים אביין, הן מארבעת מיני הדמים התמאים. ולכן אנחנו תולים שגם חתיכה זו שעבדה הייתה מן הרוב ותמאי. ורבנן סברי חכמים חולקים וסוברים, לא אמרינן, אין אנחנו אומרים שרוב החתיכות בעולם הן של ארבעת מיני דמים, מפני שלא הוחזק אצלנו שכך הוא הרוב, ועל כן היא תאורה. ובגמרא לעיל בדף חי עמוד ב' נאמר לעניין הרוב של רבי יהודה, דהיינו רוב חתיכות של ארבעת מיני דמים הן, שלדעת רבי יוחנן לא עשו רוב זה כוודאי, אלא רק החמירו בו מספק. ונחלקו שם הראשונים בביור הדברים, לדעת רשי התוספות הרמב"ן, כוונת הגמרא לומר שאפילו לרבי יהודה עצמו אין סומכים על רוב זה להקל, וכאשר אישה שהפילה חתיכה ואינה יודעת מה הפילה, והיא תיגע בתרומה, לא ישרפו את התרומה מחמת מגעה, אלא רק ינגעו בה כדין ספק תרומה. ואילו דעת התוספות ריד, הרשב"א והריטב"א, כוונת הגמרא לומר שאף על פי שרבי יהודה אכן סומך לגמרי על הרוב הזה ועושה אותו כוודאי, אבל רבי יוחנן אינו פוסק כמותו, אלא כחכמים שלא סמכו על הרוב הזה. וישנה נפקמין הגדולה בין שני הפירושים. לדעת רשי וסייתו שרבי יהודה לא תימא אלא תומת ספק, אם כן חכמים שתיארו תיארו לגמרי. לדעת התוספות ריד וסייתו, רבי יהודה תימא תומה ודאית, ומשמע שאף חכמים מתמים, אלא שלא עשו רוב זה כוודאי, והיא אינה תמאה אלא תומת ספק. חוזרים אל הגמרא שדוחה את שתי השיטות שנאמרו בביור מחלוקת חכמים ורבי יהודה. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא הדבר שמחלוקת חכמים ורבי יהודה נשנתה רק לעניין חתיכות בגוונים מסוימים? והקיעת הרב הושעיה, כשבא רב הושעיה מבני העיר נערדה, מהישיבה שבה למד, אתה ואיתי מתניתי בידי, בא והביא ברייתא בידיו. אומר היעבץ, מכך שכפלו את הלשון אתה, דהיינו בא, זה כדי לומר שלא הביא את הברייתא מנערדה, אלא עירו הייתה נערדה, ואת הברייתא הביא ממקום לימודו, כגון מארץ ישראל. אם כן רב הושעיה הביא ברייתא, שבה נאמר, המפלת חתיכה אדומה או שחורה או ירוקה, וכן אם הפיל החתיכה לבנה בכל אילו, אם יש עמה ראיית דם, תמאה תומת נידה מחמת הדם. ואם לאו, לא היה עמה דם, הרי היא תאורה. רבי יהודה חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם היה עם אדם ובין אם לא, הרי הייתם מעט תומת נידה. ומברייתא זו, קשיא לשמואל בחדה, קשה על דברי שמואל קושייה אחת, ולרבי יוחנן בתרתי, ועל דברי רבי יוחנן קשות שתי קושיות, ומפרשת הגמרא את הקושיות. לשמואל בחדה, על דברי שמואל קשה קושייה אחת, דאמר שמואל, שרי שמואל אמר, לא תימא רבי יהודה, מפלת חתיכה שאין עם אדם, אלא בחתיכה של ארבעת מיני אדמים התמאים. והקטני, והרי הברייתא עוסקת במפלת חתיכה ירוקה ולבנה, שאינן מארבעת מיני אדמים התמאים. ואף על פי כן פליג רבי יהודה. רבי יהודה חולק על חכמים ומתמא, מוכח, שלדעתו גם בחתיכה שאינה מארבעה מיני דמים, תמאה. וכי תימא אם תרצה לדחות ולומר כי פליג כאשר חולק רבי יהודה בברייתא, הוא אינו חולק אלא האדומה ושחורה, לעניין מפלת חתיכה אדומה או שחורה, שאין מארבעת מיני הדמים התמאים ולכן תמאה לשיטתו, והירוקה ולבנה לא, אבל עניין מפלת חתיכה ירוקה או לבנה שאינן מארבעת מיני הדמים, הוא אינו חולק, וגם הוא מודה שתאורה, אלא שאם כך יהיה קשה, ירוקה ולבנה למען קטני לה, לצורך ביור דברי מי מהתנאים שנה התנה את המקרה שהפילה חתיכה ירוקה או לבנה. הילי מה אם נאמר ששנה אופן זה כדי לבאר את דברי רבנן, וכי אפשר לומר כך? אשתא הרי מעתה יהיה קשה. אם אפילו במפלת חתיכה אדומה ושחורה שהן מאמינים התמאים מתארי רבנן, חכמים מתארים ירוקה ולבנה מבעיה, וכי יש צורך להשמיע שמתארים במפלת חתיכה לבנה או ירוקה שאינן מאמינים התמאים? אלא לה ולוודאי שנה התנה מפלת חתיכה ירוקה או לבנה לצורך ביור דברי רבי יהודה. ופליג, והשמיענו שאפילו בחתיכה שאינה מארבעת המינים התמאים, חולק רבי יהודה ומתמא. ומוסיפה הגמרא לבאר את הקושייה לדעת רבי יוחנן. ותו ועוד לדברי רבי יוחנן דאמר, שכשמפלת חתיכה של ארבעת מיני דמים לדברי הכל תמאה, לבד ממה שקשה על דבריו, כפי שקשה על שמואל, שהרי גם הוא אמר שרבי יהודה מודה בחתיכה שאינה מארבעת המינים, ובברייתא מוכח שמתמא אפילו בחתיכה ירוקה או לבנה, נוסף על הקושייה הזו, קשה על דבריו גם בדעת חכמים, איך אמר שחכמים מודים לטמא בחתיכה של ארבעת מיני דמים, והקטני הרי הברייתא עוסקת במפלת חתיכה אדומה ושחורה, שהן מארבעת מיני דמים, ואף על פי כן, פליגי רבנן, חכמים חולקים על רבי יהודה ומתארים, מוכח שלדעתם, אפילו מפלת חתיכה של ארבעת המינים, תאורה. וכי תימא אם תרצה לדחות ולומר כי פליגי רבנן, כאשר חולקים רבנן בברייתא לא נחלקו אלא הירוקה ולבנה, לעניין מפלת חתיכה ירוקה ולבנה, אבל האדומה ושחורה לא, אבל לעניין מפלת חתיכה אדומה או שחורה לא נחלקו והם עודים שתמאה, היה בידך לפרש כך, אלא שאם כן יהיה קשה, אדומה או שחורה למען קטן אלא לצורך ביור דברי מי מהתנאים, שנה התנה את האופן שהפיל לחתיכה אדומה או שחורה, אילה אימא אם נאמר ששנה את האופן הזה כדי לבאר את דברי רב יהודה, וכי אפשר לומר כך? אשתה הרי מעתה יהיה קשה, אם אפילו במפלת חתיכה ירוקה ולבנה, שאינן מאמינים התמאים, אף על פי כן סובר רב יהודה שהיא תמאה, אדומה או שחורה מבעיה, וכי יש צורך להשמיע שהוא מתמא במפלת חתיכה אדומה או שחורה, שהן מאמינים התמאים? אלא לה ולוודאי שנה תנה מפלת חתיכה אדומה או שחורה, לצורך ביור דברי רבנן, ופליגי, והשמיענו שאפילו בחתיכה של ארבעת המינים התמאים, חולקים חכמים ומתארים. מכוח הקושיות הללו מפרשת הגמרא את מחלוקת חכמים ורב יהודה באופן אחר. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לעולם בין לחכמים ובין לרב יהודה אינה תמאה מחמת החתיכה עצמה, ואפילו בחתיכה של ארבעת מיני דמים, מפני שהחתיכה אינה דם אלא בשר. וחכמים ורב יהודה באפשר לפתיחת הקבר, אפשר לפתיחת הרחם בלא דם כמפלגי. נחלקו בשאלה אם אפשר שיפתח הרחם ללידה, מבלי שיצא ממנו דם. רב יהודה סובר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, ולכן כל מפלת חתיכה, בהכרח יצא דם מרחמה, ואף אם לא מצא דם, ודאי היה אלא שעבד, ומחמת אותו דם היא תמאה תומת נידה, גם אם החתיכה עצמה ירוקה או לבנה, ולדעת חכמים אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, וכל שלא מצא דם, תהורה היא, אף אם החתיכה עצמה אדומה או שחורה. נמצא שיש שתי שיטות עיקריות בביור דעת רב יהודה. האם הוא תימא את המפלת חתיכה ללא ראיית דם מחמת החתיכה עצמה שהיא דם קרוש, או מפני שלדעתו, עם כל הפלת חתיכה, בהכרח יוצא דם ומתמה. תולה הגמרא את מחלוקתם במחלוקת תנאים אחרת, ובפלוקת דעני תנאי. מחלוקתם זו האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, עם מחלוקת התנאים הללו שהובאו בברייתא. דתניא שנינו בברייתא, אישה עומדת בימים שבהם ראיית דם אינה מתמתה תומת נידות אלא תומת זיווה, שהם ה-11 יום שבין נידה לנידה. ושוב נזכיר, מן התורה כל אישה רואה דם נידות אינה תמאה אלא 7 ימים. ואפילו אם תראה דם בחולם ופסקה ביום השביעי, תובלת בלילה והיא תאורה. אם היא תראה לאחר אותם 7 ימים, ראייה זו נקראת זוב. אם היא תראה רק יום אחד או יומיים, היא זווה קטנה ואינה צריכה אלא יום אחד טהור כדי להיטהר. ואם ראתה 3 ימים, הרי היא זווה גדולה, וצריכה 7 ימים נקיים קודם שתטבול כדי להיטהר. וכל 11 יום שאחר כלות ימי נידתה עם ימי זיווה, שאם תראה בהם דם תהיה זווה, וכל דם שתראה לאחר 11 יום, אין זה זוב אלא דם נידות, והרי היא תחילת נידה. ולכמן בדף עין בית עמוד בית אמרו, 11 יום שבין נידה לנידה, הלכה למשה מסיני. ובחשבון ימי נידות וימי זיווה, יש מחלוקת ראשונים. דעת הרמב״ם שלעולם כל אישה מונה 7 ימים הראויים לנידה, ואחריהם 11 ימים הראויים לזיווה, בין אם ראתה בהם ובין אם לא. ובכל עת שתראה דם, עליה לבדוק האם ראתה בימים הראויים לנידה או לזיווה. אבל לדעת הרמב״ן, ימי נידה הם רק הימים שרואה בהם, ואחריהם 11 ימי זיווה, בין אם תראה בהם ובין אם לא. ולאחריהם רק כשתראה שוב, תהיה תחילת נידה ותמנה שוב 7 ו-11, וכשראתה בימי זיווה, אינה שווה לימי נידה עד שתתאר מזיוותה. אם כן, אישה עומדת בימים שבהם ראיית דם אינה מתמתה תומת נידות אלא תומת זיווה, וראתה בהם דם, שקשתה 2 ראתה דם, 2 ימים מתוך קושי שהרגישה צער שצריכה ללדת ולד, ומחמת קושי זה ראתה דם, ולשלישי הפילה, ביום השלישי מתחילת ראייתה היא הפילה דבר כלשהו ואינה יודעת מה היא הפילה, אם היה זה נפל, או שמה לא הייתה אלא רוח בעל מה שיצא ממנה, כלומר, שפיר, אור העובר מלא רוח שעדיין לא נבראו בתוכו גידים, עצמות ובשר, וגם אינה יודעת אם ראתה דם בהפלה הזו או לא, והרי היא מסתפקת בכמה ספקות. א', שמה הפילה נפל גמור בשלישי ונטמעה תומת לידה, ובמקרה זה אינה טמעה תומת זיווה אפילו אם ראתה דם בכל שלושת הימים. מפני שראיית הדם הייתה מחמת קושי ההפלה, וראייה מחמת קושי אינה מטמאת תומת זווה, שכן דורשת הגמרא לקמן דף למדבב עמוד ב' מהפסוק יזוב זוב דמה, דמה מחמת עצמה ולא מחמת ולד, ב' שמה הפילה רוח באלמה, ואז יש לפניה שתי אפשרויות, אם ראתה דם בשעת ההפלה נמצא שראתה דם שלושה ימים רצופים שלא מחמת נידות ולא מחמת לידה, שהרי לא ילדה לבסוף כלום, ונעשתה זווה, ואם לא ראתה דם בשעת ההפלה, נמצא שלא ראתה בימים אילו אלא יומיים ולא שלושה, ואינה אלא זווה קטנה, שאינה טעונה ספירת שבעה נקיים והבאת קורבן. ועל כן אומרים חכמים, הרי האישה בהפלה זו בספק לידה, או זיווה, שמה נטמעה תומת לידה, אם הפילה נפל ממש והתחייבה בהבאת קורבן יולדת במלות ימי טהרתה, או שמה אין זו לידה ופטורה מקורבן יולדת, וכן היא בספק שמה נטמעה בתומת זיווה, אם הפילה רוח באלמה בראיית דם, ונמצא שראתה שלושה ימים, ונטמעה תומת זווה גדולה, והתחייבה בהבאת קורבן זווה, ביום השמיני לטהרתה. או, שמה לא ראתה דם זיווה ביום השלישי ופטורה מקורבן זווה, ולכן היא מביאה, לאחר שתתאר קורבן אחד מספק, דהיינו עולת האוף וחטאת האוף שהוא קורבן ששווה, בין ביולדת ובין בזווה, מפני שגם ביולדת שייך קורבן עולת העוף, שהרי יולדת ענייה שאין ידה משגת להביא כבש לעולה, מביאה עולת העוף, ותתנה, שאם אינה חייבת בקורבן, תהיה עולתה עולת נדבה, ונמצא שקיימה בוודאי את חיוב הבאת הקורבן, והיא מותרת באכילת קודשים, וקורבן חטאתה אינו נאכל לכהנים, מפני שאם אכן הייתה פטורה מקורבן, בשרו אסור באכילה, שכן הוא לא נשחט אלא נמלק, ודינו כנבילה. כי הרי קורבנות העוף דינם במליקה, ויתר מיוחד הוא שהותר לכהנים לאכול את חטאות העוף, אף על פי שלא נשחטו, אבל פה שזה ספק, לא יכול לאכל על ידי הכהנים. והברייתא מביאה דעה החולקת, רבי יהושע חולק ואומר, אישה זו מביאה קורבן, וקורבנה נאכל לכהנים מפני שמחויבת בקורבן ודאי, מאחר שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, וכיוון שיודעת בבירור שנפתח מקורה, אף על פי שאינה יודעת מה היא פעילה, בוודאי יצא דם מגופה, ועל כן היא ספק יולדת, שמה הפילה נפל גמור, ובמקרה זה אינה זווה, מפני שראיית דמה הייתה מתוך קושי הלידה. וכמו כן, היא ספק זווה, שמה לא הפילה אל הרוח, ונטמעה תומת זווה מחמת אדם, שהרי זהו כבר היום השלישי לראייתה. אבל אינה מסתפקת שמה היא פטורה מן הקורבן, מפני שראתה דם בוודאי. מצינו אם כן, שנחלקו תנא קמא ורבי יהושע, האם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם או לא, ובמחלוקת זו נחלקו גם חכמים ורבי יהודה במשנתנו. מביאה הגמרא את השמועה על פי דעה שנייה, לישנה אחרינה אמרי לה, יש מבני הישיבה שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. אמר רבי יהודה אמר שמואל, לא תימא רבי יהודה את המפלת חתיכה שאין עם הדם, אלא בחתיכה של ארבעה מיני דמים הטמאים, ומפני שהחתיכה עצמה היא דם קרוש, אבל בחתיכה של שאר מיני דמים, תאורה. מקשה הגמרא, איני, האם כך הוא הדבר שמחלוקת חכמים ורבי יהודה נשנתה רק לעניין חתיכות בגוונים מסוימים? והקיאת הרב הושעיה, כשבא רב הושעיה מבני העיר נערדה מהישיבה שבה למד, אתה ואיתי מתניתה בידי, בא והביא עמו ברייתה, וכך הם דברי הברייתה. המפלת חתיכה אדומה ושחורה, ירוקה או לבנה, אם יש עמה ראיית דם הרי טמאה תומת נידה, ואם לאו, היא טהורה. ורבי יהודה חולק ואומר, בין כך ובין כך, בין אם היא ראתה דם ובין אם לא, היא טמאה תומת נידה. ומברייתא זו קשה על דברי שמואל שאמר בדעת רבי יהודה, שאינה טמאה אלא בחתיכות של ארבעת מיני דמים הטמאים. ואילו בברייתא קטני, בברייתא שנה התנה, מפלת חתיכה אדומה או שחורה, ירוקה או לבנה. והרי ירוקה ולבנה אינה מארבעת המינים, ואף על פי כן פליק חולק רבי יהודה ומתמא. וכי תימה אם תרצה לדחות ולומר, כי פליג רבי יהודה האדומה הוא שחורה, כאשר חולק רבי יהודה הוא לא חולק אלא על אדום ושחור, אבל במפלת חתיכה ירוקה ולבנה לא, הוא לא חולק, והוא מודה שהיא תאורה. אכן בידך לומר כך, אלא שאם כן יהיה קשה, ירוקה ולבנה מן קטני לה, לצורך ביאור דברי מי מהתנאים שנה התנה את המקרה, שהפילה חתיכה ירוקה או לבנה, הילה אם האם נאמר ששנה את הבבה הזו לצורך ביור דברי רבנן, וכי אפשר לומר כך? אשתה הרי מעתה יהיה קשה, אם אפילו באדומה ושחורה כמתארי רבנן, אם גם באדומה ושחורה מתארים חכמים, אז מפלת חתיכה ירוקה ולבנה מבעיה, וכי צריך להשמיע שהם מתארים? אלא לב, האם אין הכרח לפרש שבב הזו נשנתה לצורך ביור דברי רבי יהודה ופליג, וכוונת התנא להשמיע שאפילו בירוקה ולבנה חולק רבי יהודה ומתמה, ושלא כדברי שמואל? מכוח הקושייה הזו מפרשת הגמרא את מחלוקת חכמים ורבי יהודה באופן אחר. אלא אמר רבי יוחנן, אין מחלוקת בדבר שהחתיכה עצמה אינה מתמה, אפילו אם היא מארבעת מיני דמים הטמאים, מפני שאינה דם אלא בשר. וחכמים ורבי יהודה, באפשר לפתיחת הקבר בלא דם, כמפלגי. בזה הם נחלקו, שלדעת חכמים, אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, וכיוון שלא מצאה דם עם הפלת החתיכה, היא טהורה. ולדעת רבי יהודה, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם, והיא טמאה טומאת נידה, מפני שבוודאי יצא ממנה דם עם פתיחת הקבר, לצורך ההפלה. ותולה הגמרא את מחלוקתם במחלוקת תנאים אחרת, ובפלוקתא דהני תנאי. מחלוקתם זו של רבי יהודה וחכמים היא גם מחלוקת התנאים שהובאו בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא אישה עומדת ב-11 הימים שבין נידה לנידה, קשתה שניים, ראתה דם מתוך קושי לידה, שני ימים, ולשלישי, ביום השלישי לראייתה, היא פילה דבר כלשהו, ואינה יודעת מה היא פילה, האם זה נפל גמור או רוח באלמה, והאם ראתה דם בהפלה הזו או לא. הרי אישה זו בספק אם נטמאה טומאת לידה, אם היא פילה נפל גמור, או שמה אינה טמאה לידה, אם לא היה זה אלא רוח באלמה. וכן היא בספק אם נטמאה טומאת זיווה, כי שמה הפילה רוח וגם ראתה דם ביום השלישי, והרי היא רואה שלושה ימים דם. בין נידה לנידה, שלא מתוך קושי של לידה, או שמה לא ראתה דם זיווה בשלישי ואינה זווה גדולה. ועל כן היא מביאה קורבן עולת העוף וחטאת העוף, וקורבן החטאת שלה אינו נאכל לכהנים מספק שם הכלל אינה חייבת בקורבן, כי ייתכן שהיא פילה רוח, ולא ראתה עמו דם. ולפי צד זה, קורבנה הוא חולין, והחטאת אסורה באכילה מפני שהיא נמלקה ולא נשחטה, אם יאכל אותה הכהן, אז הוא צריך לאכול אותה בתור חולין. חולין שמלקו, הרי זה נבילה. רבי יהושע חולק ואומר, אישה זו מביאה קורבן וקורבנה כן נאכל על ידי הכהן. לפי שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם. וכיוון שראתה דם בוודאי, נתחייבה בוודאי בקורבן. אם משום לידה ואם משום זיווה, ומאחר שאין צד שקורבנה הוא חולין, מותר לכהן לאוכלו. אם כן מצינו, שחולקים תנא קמא ורבי יהושע, אם אפשר לפתיחת הקבר בלא דם או לא. במחלוקת הזו נחלקו גם חכמים ורבי יהודה במשנתנו. כעת מביאה הגמרא כמה ברייתות שמתמות במקרה שנמצא דם בחתיכה. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא המפלת חתיכה ולא ראתה עם אדם. סומכוס אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנסיה אומר כדבריו, קוראה, קוראים ופותחים את החתיכה ובודקים. אם יש דם בתוכה, הרי אישה זאת טמאה טומאת נידה מחמת אותו דם. ואם לאו לא נמצא דם בתוכה, הרי היא טהורה. ומבאר את הגמרא שסומכוס סבר כרבנן, ועדיפה מדי רבנן, אלא שהוא יחמיר יותר מהם. סבר כרבנן, סומכוס סובר כרבנן דהמרי שאמרו במשנתנו שהמפלת חתיכה שלא ראתה עם הדם טהורה, זאת כיוון שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. ובזה סומכוס סובר כמותם, ולכן אם לא נמצא דם כלל הוא מתאר, ושלא כדברי רבי יהודה שטימה בכל מקרה. מצד שני ועדיפה מדי רבנן, אבל סומכוס מחמיר יותר מחכמים, דהינו סברי, חכמים סוברים שכאשר נמצא דם עמה יחד עם החתיכה אין, באופן זה היא אכן טמאה, אבל אם נמצא אדם בתוכה, לא, היא אינה טמאה. ואילו סומכוס סבר שאפילו אם נמצא אדם בתוכה של החתיכה, היא טמאה מחמתו טומאת נידה. והגמרא מפרשת דין חתיכה שנמצאה אדמומית בתוכה. ותניא אידך ובברייתא אחרת שנינו המפלת חתיכה ולא ראתה עם אדם. רבי אחא אומר קוראה, קוראה את החתיכה ובודק. אם הבשר שבתוכה מאדים, אדמומית זו, מדם נידות היא, ועל כן האישה טמאה, טומאת נידה. וכל שכן אומרים התוספות בדיבור המתחיל בתוכה, אם החתיכה מהדמת מבחוץ, הרי זאת טמאה, שהרי כשנמצא דם ממש בתוך החתיכה, נחלקו התנאים בברייתא לאל אם נטמאת מחמתה, ואילו כשנמצא הדם על גביה, לדעת כולם, מטמאה, אז הוא הדין לעניין הדמומית, אין להחמיר בתוך החתיכה יותר מאשר מחוצה לה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם לאו אין בתוכה הדמומית, אין תוכה מאדים, הרי היא טהורה. מבארת הגמרא, רבי יחא סובר כסומכוס שטימאת המפלת חתיכה כשנמצא דם בתוך החתיכה. ועדיפה מסומכוס, ורווחה מחמיר יותר מסומכוס, מפני שסומכוס לא טימא אלא כשנמצא בתוכה דם ממש. ואילו רבי יחא מטמא אפילו כשלא נמצא דם ממש, אלא שתוכה מאדים. כעת מפרשת הגמרא, אי מתי המפלת חתיכה טמאה טומאת לידה? ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, אישה המפלת חתיכה, בין אם נטמאה טומאת נידה ובין אם לא, רבי בנימין אומר, קורע את החתיכה ובודק. אם יש בה עצם, הרי זו עדות שחתיכת נפל היא, ועל כן אמו המפלת טמאה טומאת לידה, ואף ימי תואר יש לה כיולדת. אבל מאחר שאין ידוע אם יפיל הזכר או נקבה, תישב מספק לשניהם. ומפרשת הגמרא, אמר רב חסדא, ודברים אלו נאמרו בחתיכה לבנה, כאשר החתיכה שהפילה הייתה לבנה, שמין בשרי. אבל אם הייתה החתיכה בגוון אחר, אינה טמאה טומאת לידה. וכן קיאתה זוגה דמין חדיב, כשבא זוג תלמידי חכמים מבני המקום ששמו חדיב, אתה ואיתי מתנית בידי. בא אותו הזוג והביא ברייתא בידיו כדברי רב חסדא וכך שנו בה. המפלת חתיכה לבנה קוראה, קוראה את החתיכה ובודק. אם יש בה עצם, הרי חתיכת נפלי ואימו טמאה טומאת לידה. מוכח מהברייתא הזו כרב חסדא, שגם כשנמצאה עצם אינה טמאה לידה, אלא אם הייתה חתיכה לבנה. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין חתיכה שנמצא דם בתוכה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, המפלת חתיכה ולא ראתה עם הדם, קוראה, קוראה את החתיכה ובודק. אם יש בה דם אגור, דם מרובה כנוס בתוכה, טמאה מחמתו טומאת נידה. ואם לאו אף על פי שנמצא בתוכה מעט דם, הרי זו טהורה. ותוספות בדיבור המתחיל, אם יש בה עצם, אומרים שעל פי סדר המאמרים היה ראוי להביא דברי רבי יוחנן לפני הברייתא הקודמת שעסקה בחשש טומאת לידה, ואילו רבי יוחנן עוסק בחשש טומאת נידה מחמת דם שנמצא בחתיכה. ולכן דבריו שייכים לדברי סומכוס ורבי יחא, שעסקו גם הם בעניין זה. מכל מקום הקדימה הגמרא את הברייתא של רבי בנימין, כדי לסיים תחילה את דברי הברייתות, ורק אחר כך הביא את דברי רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, שלא נשנו בברייתא. מפרשת הגמרא ואומרת, רבי שמעון בן יוחאי סובר כסומכוס שטימא מחמת דם הנמצא בחתיכה, ולא כשיטת חכמים במשנתנו הסוברים שרק דם שעימה מטמא ולא דם שבתוכה. אבל, וקילה מכולו, אבל מבין הסוברים שדם החתיכה מטמא, רבי שמעון בר יוחאי הוא המקל מכולם, מפני שלדעת רבי אחא, אפילו כשלא נמצא בתוכה דם ממש, אלא שתוכה מאדים, טמאה. ולדעת סומכוס, אם נמצא דם ממש, ואפילו כלשהו טמאה. ואילו רבי שמעון בר יוחאי אומר שאינה טמאה, עד שימצא דם אגור בתוכה, אבל אם נמצא מעט דם, הרי זו טהורה. מביאה הגמרא ספק בדין ראתה דם בשפורפרת. והספק הזה מובא כאן מפני דמיונו לדין דם שנמצא בחתיכה. באי מיני רבי ירמיה מרבי זיירה, שאל רבי ירמיה את רבי זיירה, אישה רואה דם שיצא ממקורה בתוך שפורפרת, כגון שהכניסה קנה חלול באותו מקום ונמצא בתוכו דם, מהו? מה דינה? האם נטמאה טומאת נידה או לא? וצדדי הספק הם, האם נאמר שמאחר שנאמר בפרשת טומאת נידה, ואישה כי תהיה זב הדם, יהיה זובה בבשרה שבעת ימים, תהיה בנידתה וכל הנוגע בה יטמא עד הערב? ונסביר ששתי פרשיות סמוכות זו לזו נאמרו בדיני אישה שיצא טומאה מגופה. האחת בפסוק שציטטנו, והשנייה בפסוק, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נידתה, או כי תזוב על נידתה. הפרשה הראשונה מדברת בטומאת נידה, ואף על פי שהוזכר בלשון זיבה, והשנייה עוסקת בדיני טומאת זבה, ובה נאמר דין ספירת שבעה נקיים והבאת קורבן. אז יש לדייק מכך שדווקא אם זב אדם דרך כותלי בית הרחם ללא דבר מפסיק, בזה אמרה תורה שתהיה מאה טומאת נידה, שהרי בבשרה אמר רחמנה, בבשרה אמר הכתוב, ונלמד מזה, שדווקא באופן זה טמאה, ולא כשזב אדם בשפורפרת, ולא נגע בכותלי בית הרחם. לצד אחד של הספק, עוד אילמה שמה נאמר, היי בבשרה, המילה בבשרה מבאה אלה נצריכה ללמד שהאישה מתאמה בטומאת נידה בעוד אדם מבפנים בפרוסדור של בית הרחם, שכן משמעות הלשון בבשרה בעוד אדם בתוך בשרה. כשם שטמאה כשאדם בחוץ, מחוץ לגופה, ואינה דומה לזב ובעל קרי שאינם נטמאים בעוד תומתם מבפנים עד שתייצא לחוץ. ואם כן לא נותר לנו מקור ללמוד ממנו לתאר את הרועה בשפורפרת. אמר לי, רבי זירא פושט את הספק מתוך דרשת הכתוב, מישיב רב זירא לרבי ירמיה, הרועה בשפורפרת אינה נטמאת, מפני שבבשרה אמר רחמנה. בבשרה אמרה התורה, והמיעוט הזה, שדווקא כשראתה בבשרה ממש נטמאת, ולא כשראתה בשפורפרת. ובהכרח יש לדרוש כך, דהי שאילו תיבת בבשרה מבאי אליה הייתה נצרכת רק ללמד את הדין שהנידה מתאמה מבפנים כבחוץ, אם כן נעים הקרא, היה לו לפסוק לומר, בבשר או בשרה. מהי, מדוע שינה הפסוק לכתוב בבשרה? שמע מינה, יש ללמוד מכך תרתי את שתי הדרשות, גם שמתאמה מבפנים כבחוץ, וגם שאינה מתאמה בשפורפרת. מקשה הגמרא על דברי רבי זירא. כיצד אמר רבי זירא שהרועה דם בשפורפרת אינה נטמאת, ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, המפלת חתיכה, קוראה על מנת לבדוק אם יש בדם הגור, דם אסוף, טמאה, טומאת נידה, מחמת אותו אדם, ואם לאו, טהורה. מוכח מדבריו שאדם מטמא טומאת נידה, אף על פי שלא נגע בבשרה בכותלי בית הרחם, אלא יצא מתוך החתיכה. ומדוע לא יטמא דם שיוצא בתוך שפורפרת? מתרץ את הגמרא, אחי אשתא, וכי כך נראה עכשיו בעיניך ששפורפרת וחתיכה דינם שווה? שאתה משווה ביניהם? הרי יש לחלק. אתם שם כשראתה דם בחתיכה, כך הוא דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, ועל כן נטמאה מחמתו. ואף על פי שלא נגע אדם בבשרה ממש, הרי זה כמי שנגע בבשרה, מפני שמין במינו אינו חוצץ. אבל אחר כאן לעניין רואה בשפורפרת, הרי אין דרכה של אישה לראות דם בשפורפרת, וכיוון שלא נגע אדם בבשרה, אינו מתאמה. מבקשת הגמרא לתלות את דין רואה בשפורפרת במחלוקת תנאים. לאימא, אם יש לומר שדין רואה בשפורפרת תנאי, זה תלוי במחלוקת תנאים. דתניא שנינו בברייתא, המפלת חתיכה, אף על פי שהחתיכה מלאה בתוכה בדם, אם יש עימה דם מחוץ לחתיכה, הרי האישה טמאה טומאת נידה, ואם לאו, טהורה. ושלא כדברי רבי יוחנן הסובר, שגם דם הגור בתוכה מטמא. רבי אליעזר אומר, נאמר בפסוק, דם יהיה זובה בבשרה. יש ללמוד מכך שדווקא כאשר זב הדם על בשרה ממש נטמאת, ולא כאשר נמצא אדם בשפיר, שהוא אור הולד קודם שנוצרו בו גידים, עצמות ובשר. וכן לא כשנמצא אדם בחתיכה, ולכן המפלת חתיכה מלאה דם, טהורה. מפסיקה הגמרא באמצע דברי הברייתא ומקשה עליה. שואלת הגמרא, לכאורה דברי רבי אליעזר, היינו הם שווים לדברי תנא קמא, שהרי שניהם תיארו אישה שמצאה דם בחתיכה. מתרצת הגמרא, אימה, אמור כך. כל דברי הברייתא הם דברי רבי אליעזר, והוא הולך ומפרש את דבריו. המפלת חתיכה שלא נמצא עם אדם, טהורה. זאת מפני שרבי אליעזר אומר שיש לדרוש מהפסוק בבשרה, שדווקא הרועה דם בבשרה טמאה, ולא הרועה דם בשפיר, ולא הרועה בחתיכה. ממשיכה הגמרא בהבאת סיום דברי הברייתא, והחכמים אומרים, אין דם זה הנמצא בחתיכה דם נידה, אלא דם חתיכה ובאינו מטמא. מקשה הגמרא על הברייתא, ומבארת את המחלוקת באופן שמחלוקתה מגם לגבי דין רואה בשפורפרת. מקשה הגמרא, הרי תנא קמא שהוא רבי אליעזר, נמי גם הוא תאורי מטהר, מתאר את המפלת חתיכה שנמצא דם בתוכה. אז מה ההבדל בינו, בין תנא קמא לבין חכמים? אלא, האם אין פירושה של הברייתא כך הוא? דפלי פלויי איקה בעיניו, שההבדל בין תנא קמא לחכמים זה במקרה, שהפיל לחתיכה שיש בה שורות שורות של בקעים מבחוץ, ונמצא דם באותם הבקעים. תנא קמא סבר שהטעם שהדם הנמצא בחתיכה אינו מטמא, זה מחמת גזירת הכתוב, שנאמר בבשרה, ודורשים מכך, שרק דם שנגע בבשר כותלי בית הרחם מטמא, ולא דם הנמצא בשפיר, ולא הנמצא בחתיכה, שיש חציצה בין הדם לבין בשרה, ולטעם הזה, הוא הדין לדם הנמצא בשופרת שאינו מטמא, מאחר שלא נגע בבשרה. ולטעם הזה, הנימי לדברים אילו אמורים רק איכה דשיע, במקרה שהחתיכה חלקה, וכל אדם נמצא בתוכה ולא מבחוץ, אבל כאשר החתיכה פלי פלויי, פעלת בקעים מבחוץ ומצוי דם גם בבקעים, הרי היא טמאה. מה היא טעמי? מה טעמו של החילוק בין חתיכה חלקה למבוקעת, מפני שכאשר החתיכה מבוקעת, בבשרה קרינה בי, דם הבקעים נוגע בבשרה, והוא בכלל מה שטימי הכתוב כשאמר, דם יהיה זובה בבשרה. וזו כוונת תנא קמא שאמר, אם יש עם הדם טמאה ואם לאו טהורה. אם יש דם מחוץ לחתיכה, כגון שהחתיכה מבוקעת, תמאה, ואם לאו, שהחתיכה חלקה והדם בתוכה, תאורה. ועל כך עתו רבנן למימר, באו חכמים לחלוק ולומר שאין טעם טהרת דם הנמצא בחתיכה מכוח גזירת הכתוב, כי הם לא דורשים מהפסוק בבשרה אלא לעניין שמתאמה מבפנים כבחוץ, והם לא מדייקים את שתי המשמעויות מלשון הכתוב כפי שדייק תנא קמא, אלא מסברה שאין דם זה דם נידות כלל אלא דם חתיכה הוא. ואם כן, אף על גב דפלי פלויי, אף אם יש בקעים בחתיכה מבחוץ ודמה נוגע בבשר, אף על פי כן היא תאורה, מפני שאין זה דם נידה אלא דם חתיכה. יש לדייק מדבריהם שדווקא בדם חתיכה הם מתארים מפני שאינו דם נידות. דם נידה, אבל כשיוצא מגופה דם נידה, ודאי הוא תמה, ואפילו אם יצא בשפופרת נמי, גם כן הוא תמה. נמצא שמחלוקת רבי אליעזר וחכמים היא, האם דם שבחתיכה טהור מטעם שאינו נוגע בבשרה, אם כן גם דם שפופרת טהור, אבל דם שבבקעי חתיכה תמה, או שמא דם שבחתיכה טהור מפני שאינו דם נידה אלא דם חתיכה, בין אם הוא בתוכה או בבקעים שעליה. ואם כן דם שבשפופרת תמה, מאחר שדם נידהו. נוכה הגמרא את הראיה מן הברייתא, אמר אביי, אין להוכיח מהברייתא שדין רואה בשפופרת תלוי במחלוקת תנאים, מפני שאפשר לפרש שכשראתה בשפופרת, כולה אלמה לא פליגי דה תאורה, בין תנא קמא ובין חכמים סוברים שהיא תאורה. כי פליגי, לא נחלקו תנא קמא וחכמים, אלא בדין רואה דם בחתיכה מבוקעת. מר סבר תנא קמא סובר שדרכה של אישה לראות דם בחתיכה, וכיוון שכן, דם החתיכה הוא דם נידות, וכאשר החתיכה מבוקעת שאין חציצה בין אדם לבשרה, התמאה מחמתו. ומר סבר, חכמים סוברים, אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה, וכל דם הנמצא בחתיכה אינו דם נידות, ולכן, אף אם יש בקעים בחתיכה שאין חציצה בין אדם לבשר, אף על פי כן אינה נתמת מחמתו. נמצא שלדעת הבאי חכמים מתארים את דם החתיכה משני טעמים, גם מטעם חציצה וגם מטעם שאינו דם נידות, ותנא קמא אינו מתאר אלא מטעם חציצה, ולכן בשפופרת כולם מתארים שהרי ישנה חציצה. המחלוקת היא בחתיכה מבוקעת, תנא קמא מתמה מפני שאין חציצה, חכמים מתארים מפני שאינו דם נידות. רבא מפרש את מחלוקת תנא קמא וחכמים באופן נוסף. רבא אמר יש לפרש את מחלוקת תנא קמא וחכמים כך, דכולי עלמא לדעת כולם אין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה ואינה נתמת מחמתו טומאת נידה, ואפילו אם הייתה חתיכה מבוקעת, וכן לדעת כולם הרואה בשפופרת תאורה. ואחר כאן בברייתא הזו, לא לעניין תומת נידה נחלקו, אלא לעניין תומת ערב. האם דם חתיכה מתמא את הנוגע בו עד הערב כדין דם נידה? דם הנידה מתמא במגע ובמסע, ובאישה תאורה הוא מקור מקומו תמא כמפלגי. ומחלוקתם היא, האם מקורה של אישה תאורה הוא תאור או תמא? אם המקור עצמו תמא, כל דם הבא דרך שם, נעשה אהבה תומה לטמא אדם תומה תערב ולטמא תערות שיגע בהן. אבל אם המקור טהור, אינו מטמא את אדם היוצא ממנו. ומבאר רבא, דרבי אליעזר שותן הקמה שאמר, שכשאין עם החתיכת דם האישה תאורה סבר, שהאישה תאורה מפני שגזירת הכתוב היא שראייה שכזו אינה נחשבת ראייה לטמא אותה כדין נידה, מאחר ואין דרכה של אישה לראות דם בחתיכה. ואף על פי כן, דם הנמצא בחתיכה הוא טמא, כדין דם נידות שמטמא במגע ובמסע. דעתי שהרי אדם בא דרך המקור, והמקור הוא תמה. ואף על פי שהתורה תיארה את האישה הרואה בחתיכה מתאומת נידה מכל מקום, לא גזרה שאדם עצמו יהיה טהור, אלא רק שראייתו אינה מתאמה כדין ראייה. רבנן סברי, וחכמים שהוסיפו ואמרו, אין זה דם נידה אלא דם חתיכה סוברים, שהאישה טהורה מפני שראייה בחתיכה אינה מתאמת, ואף המקור מקורו טהור, ואינו מתאמה טיפת הדם היוצאת ממנו, ועל כן דם זה איננו מתאמה אפילו תאומת ערב. וראי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת נידה עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי לשינון סיכום וחזרה בסייעת הדשמיה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע בודקים בקוס של טבריה פשוט? שאלה שנייה לשמואל מפני מה מתאמר רבי יהודה. שאלה שלישית לרבי יוחנן מפני מה מתאמר רבי יהודה. שאלה רביעית לרב נחמן בר יצחק מפני מה מתאמר רבי יהודה. שאלה חמישית, אילו הם השיטות שנאמרו בעניין דם שבתוך החתיכה? השאלה האחרונה, מה הסברה לחלק בין שפורפרת לחתיכה? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי תתוו בחשבן תשפ, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, עדף חף א' במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישיעותו מחר. יום חמישי תזיין במחשבן תשפ ונלמד דף חף ב' במסכת נידה. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.